היי אנשים, איזה כיף שבאתם, אנחנו בפרק השני שלנו.
אהלן, מה העניינים חברים?
היום אנחנו, האמת, אנחנו באמצע ויכוח לוהט והוא כולו בגללכם. אנחנו היום נדון בשאלה שבינינו היא קריטית, על איך בסלם מוצאים זוגיות, לא רק בפעם השנייה והשלישית כמו שבמקרה שלנו, אלא כסלל.
כן.
איך בסלם מוצאים זוגיות, מה צריך בשביל למצוא זוגיות? יש לנו על זה כמה ויכוחים. ואנחנו נביא אותם לשולחן.
תשימו לב להבדלים בין חשיבה של גבר לאישה.
נכון.
טוב, אז בואו אני אתחיל.
אתה אתחיל.
אז בואי תגידי לי את, מה את חושבת? זאת אומרת, אני יודע, כולנו חיים בעידן של אפליקציות בעיקר, או אנשים רוצים את זה, או
שאתה חברתי. דיברנו על זה גם טיפה בפרק הקודם.
אנחנו באופן אישי גם הכרנו דרך רשת חברתית, פייסבוק, וכן הלאה. מה לדעתך המקום? אם יש דבר כזה מקום הכי נכון או ראוי, או אמצעי שאפשר להכיר בו באמת את הבן זוג או בת זוג הפוטנציאלי.
אז תשמע, כאן נכנס הקטע הרוחניקי שלי.
כן.
אני לא חושבת שיש מקום שבו יש יותר סיכוי או פחות סיכוי, ולכן כשאנשים אומרים לי, אז אני אצא מאפליקציות, ואני אומרת להם, לא, לא בהכרח. אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יבוא.
כן.
אני חושבת שהעבודה שצריכה לעשות היא עבודה פנימית, ואז זה בכלל לא משנה איפה אתה נמצא, זה יגיע. כלומר, תראה, זה נכון שבעבר אנשים היו מוצאים זוגיות, הם היו יוצאים לאיזשהו פאב, ומישהו היה משאיר לך פתק, או משלם על המשקה שלך, או שהייתה קובע עם מישהו שיגיד למישהו שאתה בעניין.
כן.
ככה זה היה בעבר, והיום יש הרבה יותר אפשרויות, זה נכון.
אוקיי.
אבל זה שיש יותר אפשרויות, לא מוכיח, אגב, מחקרית, שאנשים מוצאים יותר בקלות.
אפילו עודף ההיצע בעצם מוביל אותנו להמון המון.
במידה רבה מאוד זה עודף ההיצע, חד משמעית. במידה נוספת, אפשר לומר, זה דווקא האפשרות הזאת של דחייה והתחושה הזאת, שאתה יכול פשוט לשבת לך במרומי מגדל השן ולעשות שמאלה, 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 ותמיד יהיה לך מה לעשות ימינה. זאת אומרת, זה שוב, זה מתקשר למה שאתה אומר על ההיצע.
כן.
בלתי מוגבל. אבל זה גם...
זה יותר נכון התחושה שיש לנו, כאילו שיש...
כי זה לא באמת. נכון. מחקרים בדוקים מוכיחים שהדור הצעיר היום עושה הרבה פחות סקס מהדורות הקודמים. כשזה עומד ביחס הפוך למתירנות שהיום היא מקובלת, ולא הייתה מקובלת בעבר. כלומר, לכאורה, זה היה צריך להיות הפוך, וזה לא. וזה חלק מהסיבה, זה בגלל העודף אפשרויות האלה, כמו שאתה אומר. אני חושבת שיש עוד סיבות, והן שאנשים פחות מתקשרים כמו שצריך, ולא אין בסיסים נכונים יותר להיכרות, ולכן הכל נשאר במראה החיצוני, וזה מאוד 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 שטחי. ואז אנשים לא יכולים להכיר את היופי. אתה מכיר את זה שיש לך חבר שהוא לא בהכרח אדם יפה, אבל בגלל שאתה אוהב אותו כל כך, אתה בכלל לא שם לב. זאת אומרת, זה משהו שאנשים מפספסים אותו לחלוטין בחיפוש אחרי זוגיות דרך אפליקציות.
אז לא סתם אומרים שהיופי הוא בעיני המתבונן, כי כשאדם חשוב לנו, קרוב לנו, אנחנו בהחלט לא צריכים לראות את היופי.
כולם חושבים שהילדים שלנו יפים, לדוגמה.
לגמרי.
ואני גם חושבת שבכלל יש איזושהי פלוט שנוצרה במוח שלנו, כאילו אם יהיה יותר באפליקציות, או אפילו נשלם על הפרימיום, אז יהיו לנו יותר אפשרויות, ואנחנו מאוד מאוד שוכחים שהעולם מלא מאפשרויות כל הזמן. בוא, לא אתה ולא אני חשבנו שאי פעם נכיר בפייסבוק. אני אגב מעולם לא הייתי אפילו יום אחד באף אפליקציה.
אני התנסיתי פעם אחת ללחץ של חבר, אני יכול לומר.
אתה מתחרט עד היום?
זה הייתה תחושה הזויה קצת, אני מודה. אני לא טיפו של אפליקציות כאלה של היכרות בדרך כלל. אבל אחרי לחצים הורדתי, השתכנעתי, הורדתי טינדר. זה באמת הייתה אחת החוויות הכי הזויות שהיו לי. אני אומר רק...
למה לא?
כי האינטראקציות היו... האינטראקציות
זה בעיני המתבונן עכשיו.
בדיוק, את מוטבת קצת. אבל אני אגיד ככה, האינטראקציות היו פשוט הזויות. אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, כי אני חושב שיש משהו גם בתפיסה, כי אנחנו מדברים על אפליקציות וכל מיני מכשירים או קנים שאנחנו משתמשים בהם, אז האפליקציות תלוי איזה, כן? כי טינדר למשל יש לה איזשהו... בוא נגיד דימוי של משהו שהוא מאוד זול, וכן הלאה.
אבל אגב, אני מכירה אנשים שהכירו בטינדר.
אז זהו, זה מה שאני אומר. אז יש, תמיד אתה תמצא מקרה קצה כאלה ואחרים של סיפור ההצלחה, וכן הלאה. אני מכיר חבר טוב, נגיד שמצא דרך שליש גן עדן לצורך העניין, כן? למרות שאני זוכר קרוב ממישהי ששנינו מכירים, אחרי שסיפרה לנו שזה הייתה חוויה מטלטלת שהיא עברה שם.
כן. אגב, היא מצאה בסופו של דבר אפליקציה אחרת.
כן, לא, אז אני...
מאוד מרוצה.
שוב, אנחנו לא נגד אפליקציות, כן, שלא, שיהיה ברור. אני רק חושב שהרבה פעמים אנחנו מאבדים באמת את התחושה, את, את ההיכרות באמת האמיתית, האינטימית, היותר עמוקה שאפשר לעשות, זה רק בשיח פנים מול פנים. עכשיו, ברור לי לגמרי גם שאי אפשר לצאת עם כל אחד שפונה אליי, זה לא הגיוני, זה רק איזשהו סינון ראשוני. אני רק אומר שהרבה פעמים אנחנו מקובעים בראש, בעיקר מה שאנחנו רואים באפליקציות, זה דימוי בעצם את התמונה או את התמונות ומעלה. והרבה פעמים זה באמת מאוד מאוד מטעה, כי אנחנו בעצם נתפסים רק בחלק השולי.
אנחנו גם שוללים באופן לא מודע את שאר האפשרויות שנמצאות סביבנו כל הזמן.
נשמעי, אין
לך לא. הולכים לעבודה עם אנשים שחלקם מחפשים זוגיות, ואנחנו אפילו לא מעלים בדעתנו להציע להם לצאת איתנו. זאת אומרת, זה אפילו לא עובר בראש. הוא קולגה, וזהו. ובעיניי זה מאוד חבל, ואני גם חושבת שצריך להזכיר לבני משפחה ולחברים שאנחנו...
אוקיי, אז בוא ננסה רגע...
אני אומר לך...
להסביר את זה בשביל שלך, אני אומר לך.
יש מקום שלתפיסתי הוא מקום טוב יותר להכיר בו? לא, אין.
אוקיי, אז זה...
כל האפשרויות קיימות בכל מקום, כל הזמן.
אני מסכים, אגב, גם.
זאת התפיסה שלי בעניין.
לגן.
אני חושבת שצריך לזכור את זה, זה מה שאני אומר.
אוקיי. אז אחרי שאמרנו שאוקיי, אין איזשהו מקום אחד ספציפי שאפשר להצביע עליו ולהגיד שהוא יותר טוב מהאחרים.
אתה בעצם שואל אז מה כן.
אז מה כן, לא, אני אומר, אז אוקיי, אז מה השלב הבא? מה בסדר, עכשיו? החלטנו עכשיו שאנחנו יוצאים עם הבשורה הזאת כבר עם ועדה ומודיעים לכל החברים.
תראה כל האפליקציות, כן.
נרשמים באפליקציות.
נשלחו פוסטים.
פתחנו את כל הפרופילים האפשריים והכל. מה עכשיו?
מה עכשיו? אני אגיד לך מה אני גיליתי במסע שלי.
כן.
לחיפוש אחר זוגיות. על זה אגב אני כותבת את הספר שלי, על איך לחפש נכון זוגיות, איך למצוא נכון.
אוקיי.
אז יש לי פרק שבו אני מדברת על אמונות מגבילות, וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסיר. אני זוכרת שיום אחד נתקלתי בפוסט בפייסבוק, זה היה לפני הרבה זמן.
אוקיי.
הייתי גרושה טריה, והתחלתי ממש תחילת דרכי בפייסבוק, ו... מישהי כתבה פוסט על אמונות מגבילות, מה הן בכלל, פעם ראשונה בחיים שלי ששמעתי את המונח הזה, אבל הוא לא נתן לי מנוחה. בעצם היא אמרה שאם אני לא רואה משהו ומשהו לא קיים מבחינתי,
כן.
אז הבעיה היא אצלי בראש, רק אצלי בראש. או אם נדמה לי שהכל זה ככה, לצורך העניין, אני תמיד נותנת את הדוגמה של קורי, אם אתה זוכר את הטויוטה כן. הקורולה שלי, קראנו לה קורי.
כן.
קורי הייתה בצבע כהה. ואני זוכרת שהגרוש שלי הלך לעזור לי לקנות אותה, וראיתי אותה במגרש, אמרתי לו, זה לא קורולה. אמרה לי, מה זאת אומרת, זה לא קורולה? ודאי שזה קורולה. עכשיו, זו תפיסה, זו חשיבה מאוד, סליחה על ההכללה הגסה, מאוד נשית, אבל אמרתי לו, קורולה זה רק בצבע כסף תכלת. הוא אמר לי, מה קרה לך? יש מיליון כאלה.
קר מסיפור מצחיק.
כן, של איזה אוטו יש לך? בצבע הזו, בדיוק. בדיוק זה, עד כזה. ואז הוא נקרא מצחוק, הוא אמר, על מה אתה מדברת? יש מיליון כאלה. ואמרתי לו, אין, בחיים לא ראיתי כזאת. כל הקורולות שאני מכירה, אני צבע כסף. קניתי אותה. הגעתי איתה הביתה. בחנייה של הבניין שני, עמדו שתיים כאלה. אפילו מספרי הרישוי הם די דומים. ואני זוכרת שאני חונה שם, ואני מסתכלת, ואני לא מאמינה. הרי אף אחד לא קנה את המכוניות האלה באותו יום מיוחד בשבילי. אף אחד לא הביא אותם עם גרב והניח אותם שם בשביל להפתיע אותי. הן היו שם, אני לא ראיתי אותן, הן לא היו קיימות מבחינתי.
זה לא היה בפוקוס שלך.
זה לא היה בפוקוס, בדיוק. עכשיו, המוח שלנו מקבל כל כך הרבה סיגנלים, כל היום, כל הזמן, 360 מעלות של אין ספור כמויות אדירות של מידע, והוא חייב לסנן, והוא חושב תבניתית, וכל מה שלא נכנס לתבנית מוכרת, או עם יחס תשומת לב כלשהי שלנו, ישר נעלם. אז אני לא ידעתי שיש קורולות כהות, עד שקניתי אחת. עכשיו...
אוקיי.
מאותו הרגע לא הפסקתי לראות אותן. ואז לקחתי את הפוסט הזה.
זה שימות שאת בהיריון, פתאום את רואה את כל אנשים.
כולן בהיריון. זה בדיוק כזה. אני אגיד לך אחד יותר גרוע, קצת מורבידי ותסלף לי, אבל כשאבא שלי נפטר, פתאום שמנו לב למלא אנשים שמתו מסביבנו. זה מזעזע. אבל זאת הייתה התחושה. פתאום זה היה נראה לנו מאוד מוכר. כאשר יכול להיות שמאוד יכול להיות שמישהו היה נפטר, ולא בהכרח היינו שמים לב, ולא היינו מודעים, זה לא משהו שהכרנו כל כך טוב. אז אני חושבת שהנושא הזה, אנחנו צריכים לבדוק איזה אמונות מוליכות אותנו בחיים, ובמיוחד כשאנחנו יוצאים ממערכות יחסים קודמות שקשלו, אז אנחנו יוצאים עם תחושה שאולי אין מספיק גברים. בוא נדבר על איך נשים, אוקיי?
Okay.
תפיסות של נשים, למשל, זוגיות זה מוסד סגור, זוגיות זה מחנק, למשל, אין גברים טובים, או כל הגברים יש להם רק דבר אחד בראש, כאשר כמובן המחשבה היא שכל מה שמעניין אותם זה סקס, ולמחרת הם יזרקו אותך, שזה אגב קורה. זה לא שסתם האמונות האלה נוצרו, זה דברים שקורים, רק שתשומת הלב שלנו מונחת עליהם, במקום שתשומת הלב שלנו תיפתח לאנשים שיש להם זוגיות נפלאה מסביב. אנשים שאנחנו מכירים, גברים נפלאים שאנחנו מכירות, אם אנחנו מכירות גברים נפלאים מסביב, איך זה יכול להיות? שאנחנו משוכנעות שכל הגברים זה אותו זבל. זה
שומר את התבנית. ברגע שאת מצליחה למצוא אפילו מקרה אחד, לדעתי, זה
אין תבנית.
מוכיח שהתבנית הזאת היא לא נכונה.
אז זה בעיני הדבר הראשון שצריך לעשות, לבדוק מה הן האמונות
מקבילות. אז כבר את אומרת אמונות מקבילות, אוקיי, אז הבנו שזה בעצם אמונות ש...
שרחפתי.
שרחפנו, החשבים, החיים,
שאגב נעזור להגיד את זה, הם לא
עושים שם. בהחלט, זה יושב שם בגלל הנסיבות שנוצרו לנו במערך החיים. השאלה היא כזאת עכשיו, אוקיי, אז זה בעצם איזושהי מלחמה פנימית שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו בראש.
צריך ללמוד לשחרר על זה, צריך לעשות על זה עבודה.
אז איך את בעצם, אני יודע שכתבת על זה גם את הספר והכל, אבל...
איך עושים את זה?
בדיוק, בכמה צעדים, כן, ברור שאנחנו...
אז בוא נעד, בדיוק, זה יותר ארוך מזה, אבל באמת אני חושבת שכשאני עשיתי את זה ולא היה לי שום מידע בנושא, חוץ מאותו פוסט שקראתי, התיישבתי ערב אחד, דווקא עם דף מעט. לא עם הלפטופ כמו שהייתי רגילה, כי יש משהו בכתיבה, בשימוש ממש פיזית ביד שלי שרושמת, שאחרי כמה דקות אם אני ממשיכה לכתוב, תת המודע שלי מתחיל להציף בלי שאני שמה לב, וזה עובר לתוך כף היד וזה עובר אל הדף. אז פשוט לשבת ולכתוב את כל מה שאני יודעת שהוא שלילי. על הצד שאני מחפשת, אם אני מחפשת נשים, אז לכתוב על כל מה שאני יודעת על נשים, או על גברים, או על מערכות יחסים, או על נישואין, לכתוב את כל הדברים הנוראים שאני יודעת. למשל, כל הגברים זה אותו זבל. לכתוב את זה, לא להתבייש, הדף סובל הכל. ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. עד שהיד מתעייפת, לא להפסיק. רק אחרי זה להרים את הראש ולקרוא את כל זה. ולכל הרשימה שלי, למצוא הוכחה שאני טוען.
אוקיי.
חד משמעית הוכחה שאני טוען. אני זוכרת שאני כתבתי, למשל, שזוגיות היא מוסד סגור שאין ממנו בריחה, שאין ממנו חופש, אני זוכרת שהייתי צריכה להפריך את האמונה המקבילה הזאת, וחשבתי על בן ג'יגיסי, שהוא אחד האנשים הכי חמודים בעולם, תסכים איתי, ואין יותר חופשייה מאחותי שיפי אשתו, אין יותר חופשייה, אבל אז הסתכלתי על עוד אחיות שלי, שגם מרגישות ככה. זאת אומרת, פתאום התבנית התרסקה לי לרסיסים, והבנתי, שאני כותבת מתוך פרדיגמות מאוד אישיות, שאין בהן אמת, ואתה חייב...
אמת לשעתה אולי אפשר לומר אדם.
אמת לשעתה, אמת שבמידה
מסוימת. סביקטיבית.
כן, במידה מסוימת אני גם גרמתי לה, זאת אומרת, אני אפילו לא יושבת פה ומאשימה את הגרוש שלי. אני באתי עם סיפור החיים שלי. כלומר, אני לא מחפשת אנשים, אני לא
מוסד. אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו כותבים בעצם מרשימה, מסוימת, מנסים לפרח אותם, אוקיי.
עכשיו, ברגע שהפרפתי אותן, וכאן נכנס עוד קצת שיטור רוחני שלי, אם תסלח לי, אני באותו לילה עשיתי טקס. הדלקתי כמה נרות על השיש, לקחתי את הדף ושרפתי אותו, ואמרתי, אני משחררת באהבה את כל האמונות המקבילות האלה. אני יודעת שהן נועדו להגן עליי, אני כבר לא זקוקה להגנה הזאת יותר, אני יודעת להגן על עצמי.
אוקיי.
עכשיו, יש משהו באמונות המקבילות האלה שהועיל לי בחיים. אני צריכה לשאול את עצמי איך.
אבל זה לא תהליך עוד מתמשך, זאת אומרת, ברור שאם את עשית את
הטקס
הזה, so called, אני לא מניח שזה לא מיד קרה, שהשתחררת מיד.
לא.
אבל זה איזשהו סוג של מנטרה שאת חוזרת עליהם, כאילו?
אני מאמינה בלשנן מנטרה אחת טובה. ולי הייתה מנטרה שאני זוכרת אותה כמעט מילה במילה עד היום. הייתה לי מנטרה, רק גברים איכותיים ופנויים רגשית נכנסים לחיי. ובכל פעם שחשבתי מחשבה שלילית, הזכרתי לעצמי את המנטרה הזאת, היא אפילו הייתה כתובה לי בכמה מקומות בתוך הפלאפון. אז היה לי אומן מורה אמיתי, אין לו כמו הגוגל.
כן, מי שלא יודע את ההיסטוריה, אז היית 12 שנה.
הייתי בהוראה, כן. אז היה לי בתוך היומן מורה שלי פתק שהדבקתי, ובאחורה של הפלאפון. ובתוך הארנק שלי, ליד הכרטיס אשראי.
אז אפשר להגיד שזה כאילו סוג של, כמו חוק המשיכה בעצם, שמשהו אנחנו מזמנים אלינו לחיים בעצם?
כן, אבל יש לי בעיה עם המילה זימון. כי אם אני מזמנת לעצמי טוב, אז בהכרח זימנתי לעצמי רע. ואז באיזשהו מקום, בלי שאנחנו שמים לב באופן לא מודע, אנחנו קצת מאשימים את עצמנו וקצת חשים בושה וכישלון. אז אני לא אוהבת את המילה לזמן. אני כן מאמינה בה, אבל אני חושבת שצריך... להיזהר איתה, כי אם זימנתי לעצמי זוגיות פצצה, אז גם זימנתי לעצמי זוגיות גרועה, זאת שאלה שמישהי תשאל את עצמה.
לא,
אף אחד לא באמת מוצא.
אבל לפעמים, רצף פעולות שאנחנו עושים, ההחלטות שקבלים, זה מוביל אותנו לאיזשהו מקום, שאולי גם לא תפננו להיות בו.
נכון, ובעיקר לא מודעות. ולכן אני אומרת, כן צריך להיות במודעות, ולכן צריך שיהיה כמה פתקים. אחד בארנק, ואחד בפלאפון, ואחד על... כדי שתהיה לי איזושהי תזכורת למה אני באמת רוצה, ולהזיז את תשומת הלב שלי מהדברים הנוראים שקרו לי.
הבנתי. אז בוא נניח ככה, שניקינו כרגע את האמונות, אני יודע שזה תהליך, אמרים, כן, זה לא משהו שיקרה ביום אחד.
נכון.
אבל לצורך העניין, ניקינו את האמונות. עכשיו,
אנחנו מתחילים
את עצמנו בעצם.
וואו.
בתכלס, כאילו,
לזוגיות. תדע לך שכאן זאת עבודת חיים.
אוקיי.
עבודה על דימוי עצמי.
אוקיי.
קודם כל, אנשים לא יודעים, אבל יש הבדל בין ביטחון עצמי לדימוי עצמי, לערך עצמי.
כן.
אני ממליצה מאוד להקשיב לרועי בן יוסף כנף, אם אנחנו כבר מדברים בנושא של ערך עצמי. יש לו פודקאסטים ויוטיוב וכל מיני, ממש ממליצה להקשיב לו, כי הוא מדבר המון על הדבר הזה, על ההבדל הזה בין שלושת הדברים. אנשים משתמשים במונחים האלה בחיי יומי, בלי להבין אותם באמת, אני לא הבנתי אותם באמת.
אוקיי.
עכשיו, הביטחון העצמי שלי זה הידיעה שיש לי כלים. הדימוי העצמי שלי זה דבר מסובך, זה מה שאני חושבת שמישהו חושב עליי. נכון.
איך אני חושב שתופסים אותי בעצם, כן. רואים אותי, כן.
כן, עכשיו, אם אני חושבת, ולאורך שנים חשבתי שהאף שלי גדול ומכוער, זה היה משום שהשבטתי אותו לאף של החלות שלי.
כן.
זה הרס לי את הדימוי העצמי. הייתי משוכנעת שכולם מסתכלים על האף שלי, משווים אותו לאפים המופלאים של האחיות שלי, וחושבים שאני מכוערת והמלתי.
מדהים.
זה מדהים, כי היום אני חושבת שהאף שלי יש לו נוכחות, ייחודיות, ואין לי שום דבר נגדו אדרבה, אני כל כך מכבדת כל תן וכל תא בגוף שלי היום. אז שיניתי לחלוטין את התפיסה הזאת כשהבנתי שאני מתעסקת על משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו בכלל.
טוב, זה תמיד מתחיל אצלנו בראש בעצם.
חד משמעית. עכשיו, אם אתה מבין שהדימוי העצמי שלך הוא קודם כל מחשבה שלילית שלך, שאתה משוכנע שכולם חושבים עליך ולכן אתה מאמין לה, ברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שהשריר היחיד שיכול לשנות את הדימוי העצמי שלנו ואת הביטחון העצמי שלנו ואת הערך העצמי שלנו הוא המוח. אין איבר בגוף, ואני לא יכולה להגיד, אני אדם גבוה יחסית, כי אני 1.70 מטר פלוס, אז הדימוי העצמי שלי, המדידה שלו היא במוח, זה האיבר.
כן, אבל נדרשות גם פעולות
חד משמעית.
צריך לעשות על מנת לשנות את הסיטואציה.
חד משמעית.
אם אני לא אוהב את איך שאני נראה, אני אגיד על עצמי, כן?
כן.
אתה יודע, את מכירה אותי כבר. יש לי מחזורים של תקופות שאני נכנס לאימונים וכאלה וזה. ולצערי, בגלל פציעות חוזרות ונשנות, מה שנקרא, הרבה פעמים אני מפסיק תקופה מסוימת.
עד הקצה.
כן, אני מודה שאני קיצוני בקרעים האלה. כשאני נכנס למשהו, אז אני עושה אותו בפול פאוור. אני זוכר אבל גם בתקופות שהייתי רווק, נקרא לזה, כן, בין לבין. היה לי יותר חשוב, כאילו, ברור שהשקעתי בעצמי יותר, כי הבנתי שאוקיי, קודם כל זה תורם לביטחון העצמי, מן הסתם, כשאתה מתחיל לעשות כושר וכאלה, חלילה, אני לא ממש פה שום דבר, כן, כל אחד שעשה מה שחושב שהוא נכון, לא.
כן.
אבל צריך להיות גם כן עם עצמך, ולהגיד, אוקיי, אני אוהב את איך שאני נראה, אני הייתי מסתכל...
זאת שאלת מיליון הדולר.
כי בסוף זו שאלה שאתה צריך לענות עליה עם עצמך.
נכון, אבל מאוד קשה לענות עליה כשאתה מסתכל על עצמך דרך פרדיגמות של אנשים אחרים, אבל אתה צודק מאוד. בן אדם, אם הוא מסתכל במראה ולא מבסוט,
כן.
אז הוא בבעיה. כי הוא לא, כי הוא יחשוב, אני יוצא לדייט, גם מי שמולי בוודאי לא יאהב את מה שהוא רואה.
כן.
אז אתה
נמצא,
ואז אתה גם יורה נמוך. אתה בכוונה יוצא עם אנשים שאתה אפילו לא נמשך אליהם במיוחד, או שלא נראה כמו הטייפקאסט שלך, כדי שהם לא ירגישו בנוח אפילו לחשוב על לסתם דברים. זאת אומרת, המוח שלך מתעסק בערמה של זבל, שבכלל לא צריך להיות שם, כאשר אנחנו צריכים ללמוד לאהוב ולקבל את הגוף שלנו כמו שהוא, במקביל לעבודה על מנת, שאם אתה יושב על הספה כל היום ואתה שוקל 120 קילו, אני לא... בהכרח אומרת שאתה צריך לאהוב את זה, ואולי אתה צריך לעשות פה שינוי, זה נכון, אובייקטיבית.
אוקיי.
בשביל הבריאות שלך, בשביל ההרגשה שלך, בשביל שתהיה לך יותר דופמין במוח.
כן.
זה כל כך חשוב. אבל אם אתה מתעסק בשינוי הזה, רק בשביל להיראות יותר...
לא אסתטיקה, רק במובן שגם ביטחון עצמי, שאני חושב שזה משפר במידה מסוימת.
לגמרי.
אפילו אופטימיות. אני חושב שיש משהו בזה גם, כי אנשים הרבה פעמים... פחות אני יכול להגיד עוד פעם, הניסיון שלי, כן, נתקלתי באנשים כאלה ואחרים שאתה, עצם הווייב שלהם הוא מדכא אותך כבר, כי, נכון. כי משהו, כאילו נראה אצלם הכל פסימי, הכל שחור, הכל החיים שלי כך, החיים שלי כך, ואז אתה יושב עם בן אדם ואתה אומר, רגע, אני באמת לא רוצה את החיים שלי, כאילו, לא את הווייב הזה של כאילו זה, אז זה משהו שאני חושב שבהחלט חייבים לשים לב אליו, זאת אומרת, גם אם אתם באים, אם טעות אחת נגיד למשל, שאני תמיד הצחיק אותי, כן? לשבת ולדבר נגיד על האקס או על האקסית.
כן.
טעות שהרבה אנשים עושים, מתחילים לדבר שעות על האקסית, על האקס, עכשיו אני בעיקר בעולמות של הגרושים.
של הגרושים גרושות זה הכי גרוע.
זה סיפור יותר מורכב, כי יש ילדים גם, ויש...
נכון.
ואתה יודע, מראש לכל אחד מהם יש את האקס.
אבל היא מטלה כבדה על הכתפיים.
אבל זה גם משהו ששמתי לב ששואב הרבה ברמת האנרגיה, ואתה... מישהו יושב מהצד השני ומקשיב, הוא אומר לעצמו, אוקיי, או שהוא לא סיים את הפרק הזה כמו שרי.
נכון.
הסיפור הזה לא גמור אצלו.
נכון.
או אצלם. או שהוא עדיין מקווה אולי לחזרה, או אני לא יודע מה, כאילו זה מרגיש...
בעצם לא שואל דבר.
כן, במידה מסוימת.
אני אגיד לך מה נשים חושבות כשאני יוצאות עם גבר גרוש שמלכלך על גרושתו?
לא, לא בהכרח מלכלך, אפילו לדבר עליה כל הזמן, להזכיר אותה מהלך כל השיחה, בעיקר בדייט ראשון. ברור, אתה אומר,
אני, מספרי.
יש לי ילדים, יש לי גרושה, ככה וככה, גרוש, לא משנה מה. אבל כשהשיחה, כשכל דבר אתה מתחיל לדבר, ואז אתה מדבר שוב פעם על הגרוש או על הגרושה, או את מדברת, אז במידה מסוימת, זה הופך את השיח לשיח לחינותי בעיקר. כן. כי פחות מעניין, כאילו, למשהו שאפשר לבנות מבין הזוגיות.
לגמרי, חד משמעי. זה גם צריך לשים את זה מאחור. החיים חדפים שלך מתחילים.
בדיוק.
בכל יום מחדש, זה היום הראשון של המשך חייך. למה לבוא לדייט ולדבר על העבר? למה זה טוב?
כן.
הרי למה זה מועיל? זה לא באמת מועיל. אני אגיד לך עוד טעות שנשים אגב עושות הרבה פעמים בדייט ראשון, זה משהו שאני כל הזמן מדברת עליו. אני אומרת, אל תספרי לו שלא באת לשחק משחקים, אל תספרי לו כמה נפגעת בזוגיות קודמת ושאת לא מוכנה להיפגע שוב, אל תעשי את השיחה הזאת. יותר מדי נשים אני מכירה, שיושבות בדייט ראשון ואומרות, כן, אני לא באתי לשחק משחקים, אני רצינית, אני
נפגע... אמרתי, סיפיות זה משהו שהוא אחרי, לא?
כן, כן, אבל...
כאילו, את רוצה לשדר לצד השני שאת רצינית, ואת רוצה...
אז תהי רצינית.
לחפשת משהו רציני.
אז תהי רצינית.
לא, אבל זה מסוג הדבר... תראה, כי אני יכול להגיד, גם פה, מניסיון שלי, שהיו מקרים שבהם, אני מראש באתי ואמרתי, אני לא יודע אם אני פנוי רגשית.
סבבה, זה תיאום ציפיות, זה משהו אחר. אני מדבר דווקא על משהו אחר.
לא, אז אני אומר, לצד השני, מי שיכולה לבוא להגיד, אני כן רצינית ואני כן...
וואה, משמעית, לא על זה אני מדברת. אני מכוונת למשהו אחר. יש לנו הנשים, אני ראיתי את זה יותר אצל נשים. לא, ראיתי גם את זה כבר, אני לא אגיד שלא, אבל ראיתי את זה יותר אצל נשים.
מה, מטופלות ומטופלים שמתאים כאילו?
כן, כן, כן.
אוקיי.
אנשים שנעזרים בי בנושא הזה. נשים מספרות כמה הן נפגעו במערכות יחסים קודמות, איך הן לא מוכנות להיפגע שוב.
והדבר
הזה... אני אגיד לך למה לא.
נו.
קודם כל, בגלל שאתה לא כותל. כשאני יוצאת איתך לדייט ראשון, אתה לא הכותל.
בסדר.
זה דבר אחד. דבר שני, ברור שאף אחד לא רוצה להיפגע שוב. דבר שלישי, כולנו הולכים להיפגע שוב בחיים. מספיק עם זה.
כן.
די, נו.
הבנה שזה חלק מהמשחק.
די, גם אם אתה ואני נתחתן בסוף, אנחנו נפגע אחד בשני.
כן, ברור, כן.
אני אגיד מילה לא במקום. אתה תעשה משהו שיעצבן אותי. אנחנו נריב עד זוב דם. זה יקרה.
כן.
די, אם זה כבר. את לא מוכנה להיפגע, אל תצאי לדייטים.
אוקיי.
אני נשמעת קצת כמו ורדה, אז יהיה איזה ז'קונטרשה, סליחה. אבל תזכרי, תזכרי שיש לך כלים להתמודד עם כל פגיעה. תזכרי איך קמת כבר מפגיעות קודמות. תזכרי שאת אלופה.
אוקיי.
ואם לא באת לשחק משחקים, אז אני צחקי אותן.
אז בוא נתכנס ככה, אם אנחנו צריכים לסכם את זה, יש...
אנחנו צריכים לעשות עוד פודקאסט בנושא הזה, לא סיימתי אפילו.
אני לא בא על זה.
שליש ממה שיש לי להגיד.
אוקיי, אני זהו, לא רציתי שזה יהיה ארוך מדי, כי אני לא רוצה להכביד על אנשים יותר מדי. אבל אם נסכם את זה כרגע, מתכנת הפרק הנוכחי, בסדר? אז דיברנו בעצם על איפה שם למצוא זוגיות, מה המקום האידיאלי, אמרנו שאין דבר כזה בעצם, שכל מקום
מקום אידיאלי.
ומבחינת ההיערכות או ההכנות, איך אנחנו בעצם נערכים ומגיעים למפגש או דייט.
אז דיברנו על פינוי של אמונות מגבילות.
כן.
על מנטרה חדשה לחיים.
כן.
ודיברנו על דימוי עצמי. דיברנו כל כך מעט, אבל שאנחנו בסוף נצטרף להרפיל על זה עוד. אלה הדברים עכשיו, אם אתה שבור מזוגיות קודמת, או ככלל מהחיים עצמם, אנשים עוברים משברים, אז תנף לטיפול. זה יעזור לך עם הדימוי העצמי שלך.
לגמרי, לגמרי. זה הדבר, זו החלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי, אני חושב.
כן, גם אני.
אני אחרי הגירושים, באמת הלכתי,
אני מאמינה.
מנטור שבאמת שניים, צערי אחד מהם נפטר, זה כמו בבחר, אבל...
תראה, זה שינה לי את החיים. עד היום.
כן, זה שינה לי את החיים, במידה מסוימת, ואני מלצתי את זה בעיקר אצל גברים, כי יש להם איזשהו קושי רגשי, לבוא ולהודות שהם צריכים אזור ממש כזה, בגלל התרבות המצ'ואיסטי שאנחנו חיים בה.
כן.
אז להודות בחולשה, או להודות שכאילו אתה צריך מישהו שילווה אותך, הוא ידריף אותך, זה כאילו זה פגיע באגו.
אני אומרת לך, אחי, כולם צריכים.
חד משמעית, אני מסכים לגמרי. אצל נשים יש יותר מודעות, הן גם משתפות יותר.
נשים הולכות לטיפול חופשי.
לדברות, אז יש להן הרבה דרכים לאבד ולהקל את הטראומה. אצל גברים זה קורה פחות לצערי.
ממש.
עוד שבשנים האחרונות אני רואה יותר מודעות, אפילו מעגלי שיח של גברים נתקלתי בהם וכאלה, שזה מדהים בעיניי, אבל אני חושב שעדיין אנחנו רחוקים מאוד. ספר מדהים אגב, מי שרוצה, אני אתן לכם המצע של דוקטור גבריאל בוקובזה. כן, הגבריות החדשה, ספר מדהים בעיניי.
נכון. אגב, צריך לזכור משהו. בעבר, ובזה אנחנו נסיים.
אוקיי.
בעבר, האדם הקדמון, הגברים ישבו סביב מדורה בערב. הם יצאו לצוד, ואחר כך הם ישבו סביב מדורה. המקום הזה נתן להם שקט, הקשבה, ביטחון, חיבוק. היה מקום שבו הם יכלו לפרוק. הם ינחבו יחד, הם שרדו יחד, והם אחר כך חיבקו זה את זה. נשים ישבו סביב הכביסות והילדים ביחד. הייתה תמיכה של מעגלים.
למה?
והיום אין את זה. אז לכו לטיפול.
אוקיי. אז טוב, חברים, אז כמו שאתם מבינים,
מבטיחים להמשיך.
הגיע לסיומו. אנחנו נמשיך את זה בפרקים נוספים, אנחנו נרחיב עוד טיפה יותר על זה. אם יש נושאים מסוימים שאתם רוצים שאנחנו ניגע בהם, אז כמובן אתם יכולים לכתוב לנו בתגובות. ובפרק הבא אנחנו כבר ניכנס יותר מהעומק.
חד משמעית.
אוקיי, אז נשתמע.
ביי.